שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. וכמו בכל פרק אני מנסה להגיע לכתיבה ולגשת לכתיבה מזוויות אחרות. והיום אני רוצה לדבר על היתרונות המנטליים והרוחניים של כתיבה. יש לנו איזושהי נטייה, ואני חושב שדיברתי על זה לפני כמה פרקים, יש לנו נטייה כחלק מהאנשים שחיים בשנת 2024 ובתקופה כל כך כל כך מודרנית, אנחנו נוטים להסתכל על כל דבר וכל פעולה שאנחנו עושים כאיזושהי סיבה ותוצאה. אוקיי, ביצעתי את זה, מה יצא לי מזה? אוקיי, עשיתי את זה, מה יצא לי מזה? האנשים המשימתיים שמאזינים לפרק הזה על אחת כמה וכמה, אבל אני חושב שכולנו חוטאים בזה לא מעט, ואני חושב שיש הרבה אזורים שזה דווקא בסדר. כלומר, אם אני מתעסק בעולמות שהם עסקיים או בכל מקום כזה, אז אני כל הזמן רוצה לבחון סיבה ותוצאה, אבל אנחנו לא רוצים לפספס, לשכוח או לדלג על הרוחניות שבכתיבה. ולפני כמה ימים קיימתי שיחה עם כותבת, והיא אמרה לי משפט מאוד מעניין. היא שאלה אותי אם אני עושה ספורט, ושיתפתי אותה שכן, שאני רץ בכל בוקר. ואז היא שאלה אותי, תגיד, כשאתה רץ כל בוקר, אתה רץ כמות קבועה של מרחק קבוע? ואמרתי לה, כן. שאלה אותי כמה? שיתפתי אותה שאני רץ 2.5 קילומטר בכל בוקר. והיא שאלה אותי, תגיד, כשאתה מסיים כל ריצה שלך, אתה אומר לעצמך, בונה, איזו ריצה טובה הייתה. אז אמרתי שלא, זה כבר כל כך חלק ממני ובשגרה שלי וסיסטמטי, שאני מסיים את הריצה ואני ממשיך לדברים הבאים, אני לא חושב על הריצה רגע אחרי. ואז שאלה אותי, ואז אמרה לי, ככה בדיוק אני עם כתיבה. כלומר, אני כותבת, אני מסיימת לכתוב, ואני ממשיכה הלאה ביום שלי. כלומר, זו חלק מהשגרה היומית שלי, כמו ריצה, כמו מדיטציה, ואני עושה עבודה מאוד מאוד עמוקה, של, או עשיתי עבודה מאוד עמוקה בעבר, של לא לחפש, אוקיי, מה יצא מזה טוב, להמשיך טוב, הלך לי טוב, אני אכתוב מחר, לא הלך לי טוב, אני אעשה הפסקה, האם יש לי מחסום כתיבה? ובעיניי זה מעניין, כי אם אני לא משווה את זה לעולמות הריצה, יש בקרים שאני רץ ואני מרגיש מאוד כליל, ויש בקרים שאני בקושי, בקושי, בקושי מסיים את 2.5 קילומטר שלי הקבועים, וכשזה קורה אני שואל את עצמי, רגע, למה, מה קרה? זה יכול להיות שלעשנתי טוב, יכול להיות שאכלתי הרבה לילה לפני. אז אותו דבר עם הכתיבה, יכול להיות שהראש שלנו טרוד היום, יכול להיות שאנחנו במקרה סתם המיינד קצת עייף, או שאנחנו קצת מרגישים חסרי רעיונות או חסרי השראה, אנחנו לא חייבים למצוא את הסיבתיות של כל דבר, אלא פשוט לקבל את הדברים כמו שהם. ברגע שאנחנו מתנהלים ונעים קדימה בתחושה הזאת, אנחנו יוצרים קצת פחות השוואות, השוואות לעומת אנשים אחרים, השוואות לעומת חלונות כתיבה בעבר שזרמו יותר, כי לכולנו יש חלונות מאוד מוצלחים וחלונות על ההיסטור, וזה מה שזה. אז אמרתי, אני ככה אפתח את הפרק עם השיחה הזו עם הבחורה הנפלאה שדיברתי איתה, שככה הצליחה להציג לי את זה בזווית קצת אחרת, כי אני תמיד אומר לא לחפש את הסיבה ותוצאה, וכן, גם אני בחיים שלי נוטה להמון המון סיבה ותוצאה. על אף שאני מנסה לא להיות משימתי, בסופו של דבר אני בעל עסק בניית ישראל, ואני לעתים נתקל בכל מיני שאלות שהן מאוד סיבה ותוצאה, שזה גם בסדר. אבל לפחות בכל מה שקשור לכתיבה, אני מנסה לשמור על זה נקי, ולהבין שכתיבה היא באמת ארגול רוחני לכל דבר. זה מה שאני, האם אנחנו מגדירים את עצמנו רוחניים או לא, כתיבה זה תהליך רוחני, ואני רוצה לדבר על מה אני לקחתי מהכתיבה, מה אני קיבלתי מהכתיבה. אני כותב כבר להערכתי בין 15 ל-20 שנה, אין לי את התאריך המדויק. וכמו כל אחד שכותב, שמגדיר את עצמו, כמו כל כותב או כותבת שמגדירים את עצמם ככותבים מאז ומתמיד, התחלתי לכתוב לעצמי. רציתי להביע משהו, רציתי להגיד משהו, הרגשתי שיש לי המון המון מה להגיד לעולם. אבל זה מצחיק, כי הרגשתי שיש לי המון מה להגיד ולא הראיתי את זה לאף אחד. עבדתי על ההסתרה יותר מה שעבדתי על הכתיבה, הייתי כותב חצי שעה ומסתיר שעתיים, רק מחפש איך היה לי תיקיות בתוך תיקיות במחשב, הייתי באמת עושה עבודה מאוד עמוקה שחלילה אף אחד לא יראה את הצד העמוק, הרגיש, הכן, הפתוח שבי, הסיפורי, הסטורי טלר שבי. לא ידעתי איך זה יתקבל, לא ידעתי אם זה בסדר או לא, לא ידעתי אם זה נהוג, לא הכרתי בסביבה הקרובה שלי אנשים שכותבים. וכמו כל אדם, כשהרשתות החברתיות התחילו, פתאום נוצר איזשהו חלון של שיתוף, אבל עדיין לא שיתפתי. כלומר, פתאום הייתי מאוד בפלירטות עם הדבר הזה, ויש לי נטייה לעשות דברים גדולים, אז אם אני לא עושה חצאי דברים, אז דילגתי לרשתות החברתיות, ואז הוצאתי ספר. יום בהיר אחד, אף אחד לא ידע, כל הסביבה שלי הכירה אותי כי הייתי משחק כדורסל כשהייתי צעיר, הייתי ספורטאי, כלומר, ככה הכירו אותי, מה הקשר עכשיו? היית במזרח, כתבת ספר, הם לא יודעים שזה היה שם מאז ומתמיד. ואני רוצה להגיד שהדבר הראשון שלקחתי, לא רק מלצאת לאור עם הכתיבה, אני מסתכל על זה אני מסתכל על מסע הכתיבה שלי כשלושה שלבים. השלב הראשון זה ההתפתחות האיטית הפנימית, השלב השני זה ההוצאה לאור, והשלב השלישי זה היום שאחרי. הוצאה לאור זה לא רק על לצאת החוצה ולעבוד עם אנשי מקצוע, זה גם לקבל פידבקים, לדבר על הכתיבה, להכיר אנשים. והשלב השלישי זה כבר עברו כמה שנים טובות, זה לחיות את זה. להיות ער לדבר הזה שאוקיי, יצאו ספרים, יצאו בעבר, בעתיד, סליחה, ספרים. לחיות את החיים האלה במידה מסוימת. והדבר הראשון שלקחתי זה איזושהי היכרות עם עצמי. ולהיכרות הזו יש שתי זוויות. היכרות עצם הכתיבה, שאני אסתכל עליה כמראה לכל דבר. כשאני עצוב אני כותב יותר עצוב, כשאני מאושר אני כותב יותר מאושר. אני זוכר שכתבתי איזה טקסט, הייתי בקופנגן, אחד האיים בדרום תאילנד. ואני זוכר שכתבתי טקסט לפני כמה שנים, ופתחתי את הטקסט באיזה יום מאוד עמוס, שגרה תל אביבית שהייתי בה, ואני זוכר שהסתכלתי על זה ולא הבנתי מה אני רוצה מעצמי, מי כתב את השטויות האלה, כלומר הייתי במקום כל כך רחוק. שבשגרה תל אביבית זה פתאום מרגיש שטויות, אבל בשגרה על החוף עם קוקוס בתאילנד זה הרגיש מאוד מאוד אחר. אני אתן עוד דוגמה, אני זוכר שכתבתי טקסט בכפר בשם תוש, בין הרי הימלאיה. עוד לפני שכתבתי את הספר הראשון, כתבתי טקסט מאוד מאושר על החופש שאני חווה. אני זוכר שהייתי בנקודה שכבר טיילתי חצי שנה, ידעתי שיש לי כסף עוד חצי שנה. טיילתי עם בת הזוג שלי לשעבר שבזמנה היינו מאוד מאוד מאוהבים, וזה הרגש שיש הכי חזק בעולם, ששום כוח לא יכול לעשור אותי. אני זוכר שכתבתי את הטקסט הזה וחזרתי לקרוא אותו כשחזרתי למלצר, וכשאתה ממלצר אתה לא מרגיש שיש הכי חזק בעולם. אני מדבר על גילאי 22-3. אז הכתיבה היא איזושהי מראה, ובחוויה שלי היא עוזרת לי להכיר את עצמי יותר טוב. וכמו כל דבר, כשאני מדבר על היכרות עם עצמי, אני לא יכול להגדיר סיבה ותוצאה, אבל אני באמת רואה היום את הכתיבה ככלי בחיים שלי. שהמטרה היא באמת להביע את עצמי כלפי עצמי יותר טוב. הרבה פעמים כשאני נכנס לסשן כתיבה, אני יוצא ממנו עם תובנה, עם דיוק, עם חצי דיוק, עם חצי הבנה. וזה כל מה שאני צריך. ולקח לי המון שנים לעשות הפרדה בין כתיבה שמקדמת אותי, בעולם הפיזי, לכתיבה שמקדמת אותי בעולם הרגשי. אוקיי, יכול להיות שכתבתי טקסט נפלא ואני יודע שהוא ייכנס לספר, יכול להיות שכתבתי סיפור קצר נפלא, אני אשלח אותו לרשימת דיבור שלי. אני מרגיש מאוד מאוד טוב עם מה שיצא, ברמה התוצאתית. אבל לצד זה למדתי להקדיש גם חלונות כתיבה שהם קצת יותר התבוננות. פרי פלו, כתיבה חופשית, אולי אינטואיטיבי קצת, הקדשתי גם לא מעט פרקים על זה, אז אתם מוזמנים להזין לכתיבה אינטואיטיבית וכתיבה רגשית חופשית כזו. אבל למדתי לעשות הפרדה. כלומר, זה ממש שני סוגי כתיבה שונים, ששני כותבים שונים. האחד זה הסופר עם השם שלי, שאנשים מכירים, ויש קהל שמצפה לזה, אבל השנייה זה רק אני. זה רק עבור עצמי. אז זה הדבר הראשון, ההיכרות עם עצמי. הדבר השני שאני לקחתי מהכתיבה במסעות הכתיבה שלי, בימי חיי, זה מעבר מאוד עמוק בין הסתרה לבין ביטחון עצמי. הייתי ילד מאוד ביישן. אני עד היום מגדיר את עצמי כביישן בחדרים מסוימים. אני כן אגיד שבחדר הזה לצורך העניין, בחדר הזה של הפודקאסט או בסדנאות שאני מעביר, אני עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים, שאני מרגיש שאני מגיע לזה עם המון ביטחון, אז אולי זה לא מורגש, אבל מי מכם שפגש אותי באופן פיזי, פרונטלי, יודע שאני קצת יותר ביישן. ובעיני ההסתרה של הכתיבה, כמובן שהביישנות שלטה על הכל, וניצחה על הכל, ונגנה על הכל, אבל מהרגע שהטקסטים התחילו לצאת לעולם, אז הספר יצא, והיו רעיונות, והיו כתבות, ואני הייתי צריך לפרסם את הספר, ולשווק אותו, וללכת לכיתות אומן, ושבוע הספר, פתאום התחילו לפנות אליי המון כותבים. ספר מאוד הצליח, והוא היה רב מחר, והוא מחר כמה עשרות אלפי עותקים, פתאום הייתי מקבל, אני זוכר, הייתי מקבל כל בוקר, הייתי פותח את הפייסבוק ואת האינסטגרם, והיו לי בין 15 ל-20 הודעות. מאנשים שאני לא מכיר, באופן יומי, במשך כמעט שנתיים. וקחו רגע את המקום שהייתי בו, הייתי ילד בן 23, הגרתי אצל ההורים עדיין, אין לי מושג מה מימני ומה משמאלי, וזה היה הרבה להכיל, והיה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה, באותו זמן. זה היה מאוד מבלבל. כל התגובות היו חיוביות לחלוטין, ואני הודיתי לכולם מעומק הלב, אבל היה לי מאוד קשה לתפוס את זה. ולאט לאט הסתגלתי לזה. זה כמו איזושהי מציאות חדשה. והדבר הזה יצר אצלי ביטחון עצמי. אבל אני לא חושב שהביטחון עצמי התחיל שם. הביטחון עצמי התחיל בשנים שלפני זה שאני כותב וכותב וכותב וכותב. כי אם לא הייתי מרגיש שאני כותב טוב, לא הייתי מפרסם את הדברים האלה לעולם. הרבה פעמים כותבים, פונים אליי, אומרים לי, תשמע, נבוא, אני רוצה לצאת לאור, אני רוצה לכתוב את הספר, אבל אני לא יודע אם אני כותב טוב. תאמין לי שאתה יודע, תאמיני לי שאת יודעת. אם לא היית יודעת, לא היית פונה אליי. זה הדבר הראשון שאני אומר. ועל אחת כמה וכמה, אני לא האדם שיקבע עבור אדם אחר אם הוא כותב טוב או לא, כי כולנו מביעים את עצמנו בזוויות כאלה ואחרות. אז במשך כמה שנים שכנעתי עצמי שהביטחון העצמי שיעלה בזכות הצלחת הספר, אבל אז הבנתי שלא. ביטחון עצמי שיהיה איזשהו work in progress, איזושהי מעלית שעולה לאט 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 סביב הכתיבה ובזכות הכתיבה. האם אני הכותב הכי טוב? אני כנראה שלא. כנראה שלא. אבל התמדתי. דרך אגב, האם הדרך שבה אני מעביר את התכנים, הסדנאות שלי, האם אני מנחה הסדנאות הכי טוב בישראל? סביר שלא. אבל אני עושה את זה באופן יומיומי. מי מכם שעוקב אחרי כבר תקופה יודע כמה תכנים אני מפרסם. אני לא יודע מתי אתם מזינים לפרק הזה, אולי בעתיד, והלוואי שאני אמשיך לפרסם כמות כזו תמיד, אי אפשר לדעת איפה נהיה, למדתי לא ליצור הבטחות, אבל אני תמיד אומר שכל אני מרגיש חיוני, אני אמשיך לעשות את זה. אבל הביטחון הזה לא היה שם תמיד, זה פשוט הביטחון נובע מתוך רפטטיביות, מתוך הרגל, מתוך התמדה, ואני מאמין שהכתיבה יצרה אצלי המון המון ביטחון בחיים שלי. ואלה שני הדברים הכי גדולים שהכתיבה נתנה לי מילד בן 14, 15, אולי 13, שהיה כותב בחדרי חדרים, מסתיר שאף אחד לא יראה בלילות, כותב ומוחק, כותב ומוחק, לבין האדם שאני היום, בן 30, נכון להקלטת פרק זה. אבל אני רוצה גם לדבר על הצד השני, כלומר, דברים על הצד הרוחני ועל הצד החיובי, אבל בוא נדבר גם על אתגרים בכתיבה. אני זוכר שעבורי הכתיבה התחילה עם המון חששות. החשש הראשון של מה יגידו. ואני עוד מרגיש שהיו לי נסיבות מקלות כי גדלתי בתל אביב. ועל אף שלא היו סביבי המון המון אמנים בילדות, בשלב יותר מבוגר כמובן, אבל לא היה לי איזשהו רול מודל, איזה מודל חיקוי שהייתי יכול להגיד בגיל 10 אני רוצה להיות כמו, לא היה את הדבר הזה. אבל אני מאמין שאנשים שגדלים קצת יותר רחוק מתל אביב, האתגרים האלה אפילו יותר גדולים. אז אני מרגיש שהיו לי אפילו נסיבות מקלות, אני ער לעובדה הזו. אבל בכל זאת אני זוכר שהסתובבתי בעולמות היצירתיים עם המון המון חשש. הייתי מאוד סקרן, הייתי שואל, הייתי מתעניין כל הזמן. אבל בו זמנית הייתי מאוד מסתיר. והחשש הראשון היה חשש של מה יגידו. עכשיו, זה שם מצחיק, אבל כולנו חווים את החשש של מה יגידו סביב הכתיבה, וזה לא משנה בני כמה אנחנו. יצא לי לעבוד עם חיילים וחיילות, ויצא לי לעבוד עם כותבים בגילאי 70 ו-80, וכולנו מתעסקים במה יגידו. המה יגידו מגיע בזוויות כאלה ואחרות, והדבר שהכי בא לי להגיד לכל אחד ואחד מכם זה יאללה, שחררו, הכל בסדר, אף אחד לא באמת אכפת מאיתנו, אנחנו רק צריכים, זה הכל בראש שלנו. אבל אני לא באמת יכול להגיד את זה, כי האתגרים האלה הם קצת יותר מורכבים, והפחדים האלה קצת יותר מורכבים, אבל העצה שלי זה, לא, זה לעשות את ההפך ממה שאני עשיתי. כלומר, אני הייתי כותב למגירה במשך שנים, ואז יצאתי ביום אחד. אני זוכר שלפרסם את הפוסט הראשון בפייסבוק היה הפעולה האחת שעשיתי בחיי הכי מפחידה אי פעם. מעולם לא היה לי מפחיד יותר מלפרסם את הפוסט הראשון. כי זה היה מ-0 ל-100. ואני באמת באמת לא מאמין בליצור שום דבר בחיים שהוא מ-0 ל-100. אולי זאת הסיבה שלקח לי קצת יותר זמן לעכל את הדברים. אז ההצעה שלי היא ליצור תנועה איטית. כלומר, יש מרחק אטומי בין המגירה לבין להחזיק ספר ביד. זה יכול להתחיל מלפרסם ברשתות החברתיות, הרבה מאיתנו לא מרגישים בנוח לפרסם ברשתות החברתיות, אוקיי, בואו נשים את זה בצד. זה יכול להתחיל מייצור קבוצת מיקוד חברית. לקחת חבר, חברה, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, בן משפחה, בת משפחה, הורים, אנשים שאנחנו סומכים עליהם, שלא יבקרו אותנו. לפתוח קבוצת וואטסאפ איתם, שאני מנהל אותה. מי מכם שחבר בקבוצות הוואטסאפ, שאתם יודעים שיש אפשרות בקבוצות הוואטסאפ, שרק מי שמנהל את הקבוצה יכתוב ככה קבוצות הוואטסאפ שלי נראות, עם קהילות הכותבים שלי. ורק אני אכתוב, ורק אני אפרסם. ואתם יודעים, הם יכולים להגיב באימוג'י, זה הכי הרבה שהם יכולים לעשות, ואם הם מגדילים ראש, הם יכולים לכתוב לנו בפרטים מה הם הרגישו. לפעמים אנחנו נדרוש, לפעמים אנחנו לא נדרוש, הרבה פעמים אנחנו לא, יש קבוצת מיקוד כזו, עם אנשים שאני סומך עליהם. יש לי קבוצת מיקוד עם 4-5 אנשים שאני שולח אליהם טקסטים, כל מה שאני כותב טקסט, ואני לא מצפה לביקורות. אני לא מצפה לכלום. אני רק רוצה שיהיה לי חלון לשתף. כי החלון הבא שלי לשתף הוא הניוזלטר שמנויים אליו כמה עשרות אלפי אנשים, וזה פתאום קפיצה גדולה. אז למדתי בדילי גדול ליצור מדרגות. אני קודם כל מפרסם לחמישה אנשים, אם אני מרגיש לי נוח, התגובה לא רלוונטית, אני לא מבקש תגובה. עצם הפרסום. אם אני הוצאתי את זה ואני אחרי יום, יומיים מרגיש לי נוח, אני יכול להוציא את זה לניוזלטר שלי או לקבוצות הוואטסאפ שלי, שיש שם כמה אלפי אנשים. אז מצאתי את הצורך ליצור מדרגות, ואני באמת אומר לכל כותב וכותבת שאני פוגש, אל תעשו את הטעויות שעשיתי. אני יודע שרשתות חברתיות זה צד גדול. אני יודע שאצל הרבה מאיתנו, הרשת החברתית שלנו נראית בזווית מסוימת, אולי אני מאמנת כושר, אולי אני עוסק בהרבה הרבה, הרבה דברים של אבהות ואימהות. הורות, זה לא משנה. יכול להיות שרשתות החברתיות זה צד גדול. אז הקבוצת מיקוד הקטנה הזו, זה תרגול מדהים ונפלא בשחרור. אם בא לכם לקבל פידבק, תבקשו. אבל אתם לא חייבים. זה בסדר ליצור תיאום ציפיות ורגע תקשיבו, אתם כאן כדי להיות יפים ולקרוא. זה ממש 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 בסדר. האם זה יעזור לנו לנצח את הפחד? כנראה שלא. אבל זה ייצור אצלנו קצת יותר תנועה. ואני מאמין גדול בתנועה בחיי. בלי להיות דרמטי יותר מדי, אני כן מאמין שאם אנחנו לא יוצרים תנועה, אנחנו יוצרים רגרסיה. בכל דבר בחיים. אחד הדברים הכי גדולים כשאני מלווה כותבים ואנחנו מסיימים תהליך נפלא והם סיימו לכתוב את הספר שלהם. דבר ראשון שאני אומר להם זה, אוקיי, יש לכם תהליך עכשיו של להוציא את הספר לאור ולערוך וכו' וכו', אבל אתם חייבים להמשיך לכתוב. לא בשביל מטרה מסוימת, לא בשביל הספר השני, אתם חייבים להמשיך לכתוב. כי כל הכלים האלה שלמדנו והביטחון והמסוגלות שיצרנו, הם אנחנו חייבים לשמור אותם בחיים. אז תכתבו פעם בשבוע, תכתבו פעמיים בשבוע, אבל זה יוצא, אני באמת מאמין ש... אני לא חושב שאנחנו נשכח את הדברים שלמדנו, זה קצת כמו לרכב על אופניים, אנחנו נזכור. אבל עדיין אני באמת מאמין בכושר בכתיבה. ואני מאמין שהכושר הזה והתנועה קדימה גדולה ככל שתהיה, קטנה ככל שתהיה, לכל אחד מאיתנו יש את הסטנדרטים שלו, והכל בסדר. זה לא משנה מה הגודל, אבל יצירת התנועה הזו היא מאוד מחיובת. עכשיו כמובן שכל מה שאני אומר הוא כנראה רלוונטי לכל דבר בחיים, אבל מי אני שאדבר על נושאים אחרים? אז אני כאן כדי לדבר אך ורק על הכתיבה. בעיניי זו דרך מאוד מאוד מיוחדת לנצח את הפחדים. תנועה ביני לבין עצמי, תנועה ביני לבין אנשים אחרים, ושוב, מכאן לעלות במדרגות, רשתות חברתיות, לפרסם ספר, ערבי הקראה שלא עשיתי ולא אעשה לעולם, כי אני מרגיש לא נינוח בחלל הזה. אתם יודעים מה? למדתי לא להגיד לא אעשה לעולם, אולי עוד אעשה, אבל זה חלל שאני מרגיש פה מאוד, מאוד לא בנוח. אני אתן לכם עוד דוגמה. העברתי עשרות סדנאות פרונטליות בחיי, העברתי מאות סדנאות דיגיטליות גם, אבל עשרות סדנאות פרונטליות בחיי. ואני מרגיש מאוד נינוח בחלל הזה. לדבר מול קהל ולעשות את זה, היה לי גם סיטואציות שהרציתי מול קהלים גדולים. אבל כשהייתי בשבוע הספר, בפעם הראשונה עם הספר הראשון שלי, בתקופה הזו שבוע הספר עוד היה בכיכר רבין. היום הוא נע בכל שנה, שנתיים מקומות אחרים בתל אביב. אני זוכר שעמדתי בכיכר רבין עם הספר שלי, והרגשתי כל כך כל כך לא בנוח. נכון, יש לא בנוח טוב, יציאה מהקומפורט זון, אבל הרגשתי שזה ממש לא המקום שלי. לעמוד ולשווק את עצמי באופן פיזי, זה לא אני. לא עשיתי את זה מאז. מעולם לא השתתפתי ביריד ספרים מאז אותו רגע. אני מציע לכולכם כן להשתתף, כי שזה כלי נפלא ומחרתי כמה ספרים. אבל לי, המדיום הזה לא עבד. אז זה לא אומר שום דבר עליי. זה פשוט אומר שאני יוצר תנועה ואני גם תוך כדי התנועה לומד מה עובד לי ומה לא עובד. לקחתי דוגמה מעולמות פיזיים, אבל אני חוזר כמובן לעולמות של הכתיבה. וזאת הייתה המטרה של הפרק. המטרה של הפרק, אנחנו תמיד מדברים על... אני מוצא את עצמי מדבר על חלקים קצת יותר סקסיים בכתיבה. ההגשמה והיציאה לאור והביקורת והפידבק. רציתי לדבר רגע על מה שקורה מתחת לפני השטח. כשאני מלווה כותבים, אנחנו... יש לנו ממש שבוע שלם שאנחנו לומדים כתיבה מעל ומתחת לפני השטח. מעל לפני השטח זה כל העולם הפיזי, הדיאלוגים, התיאורים, כל מה שקורה בעולם. מתחת לפני השטח זה כל מה שמתרחש, קורה ומתחולל בעולמות של הדמויות, בלב של הדמויות. אז רציתי שהפרק הזה יהיה פרק של מתחת לפני השטח לגבי איך הכתיבה נראית בכלל. לפני שיוצאים לאור, אבל גם אחרי, כי זה כנראה נשאר תמיד. אם אתם חושבים שהפחדים עברו, הפחדים היום הרבה יותר גדולים, פשוט אתה לומד, אני למדתי. עם הזמן לנהל אותם קצת יותר טוב, ועד כאן הפרק הזה של שעת כתיבה, אני שמח שהצטרפתם. דרך אגב, אם אתם רוצים לקחת חלק קצת יותר פעיל במסע שלי. אני מזמין אתכם להצטרף לניוזלטר שלי, שאני מפרסם לפחות פעם, פעמיים בשבוע, תכנים מאוד מאוד מעניינים לכותבים, לקבוצת הוואטסאפ שלי, לניוזלטר ולאתר. דרך אגב, האתר, יש שם המון המון תכנים, המון מאמרים, ערוץ היוטיוב, אז כל מה שאתם צריכים פשוט תיכנסו, יש גם את כל המידע כאן בדסקריפשן של הפרק, איפה שאתם מאזינים. אם אתם לא מוצאים, פשוט תיכנסו לאתר שלי, מוזמנים לכתוב את שמי בגוגל, והתוצאה הראשונה תהיה האתר, ויש שם המון המון הזמנות להמון המון דברים שאני עושה, וזה תמיד בחינם. וזהו, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.